משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צה"ל.
יאללה, התחלנו. שלום עליכם. שלום עלייך, שרון, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור.
אוקיי.
כן.
אז תודה לך שבאת.
כן, אני באה לדווח. כל מזג האוויר, רק על מה שלומי, ואז אני הולכת.
יפה. כמו כולם, נפתח בתנחומים על הדבר שאי אפשר לנחם עליו, למשפחה הגרעינית והמשפחה הסובבת של אורי אנספרכר. מה... כהורים, האם יש סיוט גדול יותר מהדבר הזה? שאתה לא. שולח את בתך הנהדרת ומקבל אותה אחרי שהיא עברה כזאת, וואו.
לא, זה לא קשור לשולח, זה פשוט, לא, היא לא נשלחה, זה פשוט מה שקרה לה, האובדן הזה הוא נורא.
נורא, נורא. כן. אין לנו משהו חכם להגיד על הנושא לא. הזה, חוץ מהם באמת רגשות שיתופיים, הוריים, לאומיים וכל רגש אחר. אנחנו נעסוק היום... השבוע אנחנו בשבוע ולנטיינס, ואנחנו נאחד את כל תוכניותינו...
חג האהבה של תוכניות הפארם.
בדיוק, אנחנו נאחד את כל תוכניותינו לביתים שונים של אהבה, כיוון שהיום יחגג רק ביום חמישי, אז אנחנו נרשה לעצמנו לפתוח את שידורי האהבה שלנו בחצי שעה שתיוחד ללב שבור, ומה עושים איתו?
זה, אתה מבין, זה האופי שלנו. מדברים על אהבה, איפה אנחנו מתחילים? בלב שבור דווקא.
שמי. לב שבור זה תוצר לוואי מאוד נפוץ של אהבה.
אבל קודם האנשים, כל יש אהבה.
ורוב האנשים לא יודעים מה לעשות כשהם, שזה קורה להם, ועוד יותר לא יודעים מה לעשות כשאנשים שהם מכירים נוחת עליהם העניין הזה, שתמיד לוקח להירפא ממנו הרבה יותר מכפי שאנחנו מצפים. אנחנו נדבר על אהבה רומנטית, וגם על אהבה לבעל חיים, אולי.
כן?
כן.
מודרני, מודרני מצדנו.
אולי, נראה. עוד מעט...
אני חוגג ולנטיין עם החתול שלי.
עוד מעט על ההבדלים בין מערכת החינוך בקנדה למערכת החינוך בישראל. תכף על מה קורה בקבוצות וואטסאפ שמורים שותפים בהם, האם זה עוזר למורה להשליט את מרותו, או שמאחורי הגב שלו ובז'רגון שהוא לא מכיר. עושים עליו חוות.
והאם מפסיקים להשתמש באייקון הקקי המחייך ברגע שנכנס מורה אלה?
אבל אנחנו מציינים היום יום חשוב בעיניים.
כן?
יום חשוב. היום שבו הרצליה הפכה לעיר הראשונה בישראל שבה תלמידים לא יכולים להשתמש בטלפונים סלולריים בזמן השיעור.
רגע, לפני זה מותר היה להם להשתמש טלפונים בזמן השיעור?
לא, מותר היה שיהיה לך את הטלפון עלייך. ומהיום יש ארונות עם תאים שמים בתחילת השיעור, לוקחים בסוף השיעור. בעיניי זה רק צעד אמצע, נדרש צעד יותר זה, אבל בואי נדבר עם ראש העיר, משה פדלון.
ראש העיר עצמו.
כן, ידידנו, ראש עיריית הרצליה, מה שלומך, משה?
שלום.
תודה, צהריים טובים לאברי שרון והמאזינים.
אהלן, אהלן.
אז איך עשית צעד שיקים עליך את כל אוכלוסיית הילדים, הנוער וההורים שרוצים לדעת מה שלומה?
את ההחלטה הזו קיבלנו יחד עם נציגי ועד ההורים, נציגי מועצת התלמידים והמנהלים באגף החינוך. ויש מטרה אחת לדבר הזה, לאפשר לתלמידים ליהנות משיעורים ללא הפרעות והסחות דעת, וגם במקביל לשמור על סביבה נקייה מקרינה המיותרת. זו המטרה.
כמה גרוע היה המצב לפני הצעד הזה שלכם? מה העדויות שקיבלתם?
נשמע... העדויות שקיבלנו שהילדים השתמשו בטלפון לצילום פוגעני, לצפייה באתרים, לחילופי אס-אמסים בתלמידים בזמן השיעור. הם באים לבית הספר ללמוד, יש להם מספיק זמן בהפסקות לאחר הלימודים שהשתמשו בטלפונים.
שיעבירו תמונות פוגעניות בהפסקה, למה הם צריכים לעשות את זה בזמן שיעור תנ"ך?
אבל מה שחשוב שאנחנו רוצים מעבר לזה שהילדים ילמדו, גם להפחית את הקרינה בתוך הכיתה. הכיתה היא קטנה, 50-55 מטר, ואין סיבה שתהיה כזו קרינה. 35 טלפונים, הקרינה היא מאוד גדולה. דרך אגב...
אבל גם כשהם בארון...
זהו, לא נראה לי שזה קשור.
אנחנו מצפים אותם בחומר אנטי-קרינה.
את הארונים.
בחומר...
את הארונים.
בוודאי, בוודאי.
זה מה שאמרתי, את הארונים, יצא לי הארונים.
כן.
יצאתי מן הארונים, כן. אז אתם מצפים את זה מה, באופרת, באיזשהו נגזרת של אופרת?
כן, כן, בחומר שימליצו המומחים. מי שבונה את הארונות זה גם בית ספר שלנו, מפתן ארז. מפתן לילדים בסיכוי נוסף, והם עושים את זה באהבה, הם מתפרנסים גם מזה.
ציינת ש... ציינת שגם מועצת תלמידים וועד ההורים היו שותפים להחלטה. אתה יכול להביא את מגוון הדעות קצת שהושמעו שם, לכאן ולכאן?
לא, לא, הדעות הן בעד ההליך הזה. יש לנו שיתוף פעולה מלא עם ועד ההורים המרכזי, עם מועצת התלמידים. אנחנו עובדים ועושים פה דברים מאוד מאוד יפים למען הקהילה. ואני חושב שזה דבר שמתחייב לא רק בעיר, הרצליה בכל הארץ, ואני כממלא מקום יושב ראש השלטון המקומי יקדם את זה גם בערים נוספות בארץ.
יפה, ממתי היוזמה מתחילה?
התחילו לעבוד על הארונות, ביצענו מספר מה שנקרא דגמים, וזה יעבוד בכל בתי הספר, בכל הכיתות בעיר.
עוד השנה?
בשבועות הקרובים.
לפני פסח.
אבל אני מבין שבהפסקות עדיין, בהפסקות עדיין הם יוכלו לקחת את הטלפון, זאת אומרת עדיין יהיה, כן.
בתי הספר יסודיים לא ככלל אוסרים אצלכם על שימוש בטלפון בתוך בתי הספר? נגד היסודיים אני אומרת. לא.
לא, לא, אני מדבר, הילד כשהוא יתחיל את השיעור יניח את הטלפון בתוך ארונית, השם שלו יופיע גם בארונית. בהפסקה המנהלת, המורה תפתח את הארון, יוציאו את הטלפונים, יחזרו מהפסקה, יניחו את זה בדרך. יהיו 36 תאים קטנים.
משה, למה לא גם... ראש העיר הרצליה, כלומר. משה, למה לא גם בהפסקות, כלומר, שגם יחזרו לשחק זה עם זה ויביטו... כאילו, למה צריך להחזיר להם את זה ב... כי אני רואה עכשיו... אני רואה עכשיו זמן בזבוז גדול של השיעור, עד שכל אחד שם בארונית וסוגרים וזה וזה, ואז מחלקים.
לא רק זה, גם הכמיהה אולי בהפסקה תהיה גדולה יותר, וזה עוד יותר יגמור על הכדורגל והקלאס.
אני אבוא עם ההצעה שלך גם למועצת התלמידים, וגם לנציגי ועד ההורים המרכזי, אין שום בעיה. ההצעה מקובלת עליי, אני בעד, נדון איתם, ואני מקווה שנצליח.
קודם, אולי תתחיל ככה, תראו איך זה הולך, ואז תתקדמו משם.
אמת, אמת.
יפה, ברכות חמות, ראש העיר הרצליה, משה פדלון. תודה רבה.
להתראות,
שלום.
אני רוצה לעשות לילדים שלי וסט מהאופרת הזאת של הנגד קרינה, מה זה?
אני לא רוצה עכשיו להקים עליי עולם ומלואו, אבל אין שום מחקר שתומך בזה שקרינה סלולרית, יש בה איזושהי סכנה. זו קרינה בלתי
נסבלת. אני בטוחה שיש מחקר שתומך בזה, אבל אולי זה לא מובהק. זה מה שאתה אומר, בטח יש לכאן ולכאן.
זו קרינה בלתי מייננת, אין שום מחקר בעולם שאומר שהיא עושה משהו גם.
זה לא...
לא עבר מספיק זמן.
העורכת פה אומרת שלא עבר מספיק זמן. אברי אומר לה שכן עבר מספיק זמן.
אי אפשר להגיד ש-20 שנה הטלפונים בכל מקום, בעוצמה כזו, בהיקף כזה. אי אפשר להגיד שיש מחקר אורך מובהק, מוכח.
בסדר, יאללה.
את והשיטות מחקר שלך.
בדיוק, בדיוק. יאללה.
תמיד נעים. נעים איתכם, חברים. כן, מה עכשיו?
אז אנחנו ממשיכים עם הטלפונים, כי יש מחקר חדש.
מחקר חדש!
שמתפרסם ביום שלישי בכנס צ'יס, כנס טכנולוגיה וחינוך של האוניברסיטה הפתוחה. הנה רבקה פרינס מלר, דוקטורנטית לתקשורת באוניברסיטת אריאל, מרצה לתקשורת במכללה האקדמית הרצוג. היי רבקה.
היי, שלום וברכה.
שלום וברכה.
מה אומר המחקר?
כן. אם אפשר, בבקשה, זה נקרא כנס צ'ייס של טכנולוגיה וחינוך. צ'ייס, כן, אוקיי.
יותר הגיוני, סך הכל.
זה מצלצל יותר נורמלי, אני מודה לך.
מצלצל כמו בנק.
אז אתם בדקתם מה קורה כשמורים נוכחים, או שיש קבוצות וואטסאפ שהם נוכחים יחד עם התלמידים, והתוצאות מפתיעות.
אוקיי, אני אספר קצת על המחקר, ברשותכם. המחקר נעשה באוניברסיטת אריאל, בהנחייתו של פרופסור רזי לבון, וכמו שאמרת, הוא יוצג בכנס ממש עוד יומיים, אז אתם ככה בין הראשונים. המחקר הוא מחקר מיקס מדות מאוד מאוד רחב, שבעצם ראינו בו תלמידים, מורים, מנהלים, פקחים, גם שילב מחקר כמותי וחותני. בעצם ביקשנו לבדוק ברמת מה קורה הרשתות החברתיות מבוססות סלולר השפיעו על השדה החינוכי. אבל בצורה יותר פשוטה אני אסביר שביקשנו לבדוק איך השפיע הוואטסאפ הכיתתי על תפיסת סמכות המורה בעיני התלמיד.
יפה.
זאת אומרת, אם אני יכולה לתאר ככה סיטואציה שתמחיש את הדברים, אז נניח ב-11 בלילה תלמיד שולח, אפשר? כן, נמשיך.
בטח, בטח, רוצים דוגמאות.
אוקיי, אז דוגמה, אני חושבת, תמחיש לכולנו במה מדובר. נניח 11 בלילה, תלמיד שולח וואטסאפ למורה, אם עתירה, כן, כי הוא רוצה לשאול את איזושהי שאלה לימודית.
לא כי הוא מתבדח בדיחה שרה טעם על תקשורת בוואטסאפ, אוקיי.
זהו שזאת לא בדיחה, זו באמת, זאת לא איזושהי מציאות הזויה, זו מציאות קיימת. הוא כמובן מצפה שהיא תגיב לו מאחר ורואה שהיא מחוברת. זה נראה לו לגיטימי לחלוטין. אבל לעומת זאת במרחב הריאלי, הוא לא יעיז בחיים לנקוש על דלתה, כמובן, ולשאול אותה שאלה לימודית ב-11 בלילה.
ברור.
זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו הבדל בין המרחב המקוון, הווירטואלי, הוואטסאפ מבחינתנו, לבין מה שקורה בפועל.
אבל זה הבדל שהוא ראוי, וכולנו משתמשים בהבדל הזה בין התקשורת שהיא באמת דיגיטלית או כתובה לבין תקשורת פיזית.
לא יודע, אנשים שולחים לי וואטסאפים בענייני עבודה ב-11:30 בלילה, בא לי דרך הוואטסאפ לצאת להם בחדר שינה ו...
זה נכון, אבל אני כשאני בחלוק הלילה שלי...
לבלזין להם את הקריות, מה שנקרא.
כשאני בחלוק הלילה שלי, פחות אכפת לי לתקשר בטקסט, אבל כן אכפת לי שמישהו ינקוש על דלתי.
אני לא יודע. אוקיי, אז בסדר. אז הפרענו לך, דברי.
אז, זאת הייתה באמת שאלת המחקר, ואני אומרת שוב, גם אני אימא לבנות מתבגרות, ואנחנו כולנו יודעים כמה פלאפונים כל כך נוכחים בזירה החברתית, במשפחתית, וכמובן, בזירה החינוכית זה כבר build in, זאת אומרת, זה עובדה מוגמרת. מה שלנו אולי נראה הזוי לפני עשור ויותר, היום זה כבר build in. ורציתי שוב לבדוק מה קורה לסמכות של המורה, איך התלמידים תופסים את זה.
כי ניתן היה לחשוב, ניתן היה לחשוב שאם המורה נוכח בקבוצה כיתתית של וואטסאפ, אז הוא משחק את המשחק בכלים העכשוויים, והוא יוצא מזה נזכר.
כן, וחשוב באמת לציין בהקשר זה שיש לוואטסאפ הרבה מאוד יתרונות. זאת אומרת, יש פה אפשרות לעודד למידה שיתופית ולהעביר הודעות בצורה אפקטיבית. המורה הוא נגיש. וכמובן שזה כלי נהדר, אבל כמו שאומרים, עלייה וקוץ בה. אז מה שאני מצאתי, ואני חושבת שהוא בהחלט מעניין, הממצא הזה, שיש הבדל מאוד עקרוני בין תפיסת סמכות המורה בכיתה, כן, בין פרספקטיבת התלמיד כמובן, לבין איכשהו תופס את סמכות המורה בוואטסאפ. ומה זה מתבטא? זה מתבטא בעיקר בתגובה שלו. זאת אומרת, אולי אני אמחיש גם פה את הדברים, שמתוך ניתוח השוואתי שערכתי בין התגובה שלו בכיתה, אוקיי? לאותה הבקשה של המורה שנאמרה גם בוואטסאפ, נמצא שהמחאה של התלמידים, ואני מדברת שוב על תלמידי תיכון, המחאה שלהם בוואטסאפ הרבה יותר גדולה, כן, אינטנסיבית ותוקפנית, במרחב הווירטואלי, אוקיי, הוואטסאפ מבחינתנו מאשר במרחב הכיתתי. אני יכולה...
נגיד, אם מקבלים משימה כלשהי בכיתה, אז הם עשויים לקבל אותה בהכנעה מסוימת, ולעומת זאת בוואטסאפ הם יקימו כל זעקה שתתפשט כאש בשדה קוצים?
בדיוק. ואולי אני אמחיש את זה שוב בדוגמה ספציפית מהמחקר. התלמידים, המורה ביקשה מהם בכיתה להישאר למחרת עוד שעתיים, כדי להשלים שיעור חשוב. כן, היום משתחררים מוקדם, מחר אתם תאלצו להישאר עוד שעתיים. בכיתה היו רק 7 מתנגדים, ואילו בוואטסאפ, כמו ששאלתי מה יקרה אם המורה תעביר את זה בוואטסאפ, היו 23 תלמידים שהתנגדו.
וואו, אז יכול להיות שההתנגדות היא אינטגרלית למדיום? זאת אמירה מאוד רדיקלית.
אני אומרת שוב, זה המחקר שאני עשיתי, זה מחקר ראשוני, ושוב, זה חזר על עצמו בעוד מקרים. מקרה נוסף ששאלתי, נניח המורה מבקשת מהתלמידות לכתוב מכתב התנצלות, אוקיי, כי הם התנהגו בצורה מחפירה למורה המחליפה, אתם יודעים מה קורה שמורה מחליפה נכנסת לכיתה,
זה
חגיגה אמיתית, ואז היא ביקשה את זה בכיתה, כשהיא מבקשת את זה בכיתה, רק אחת מתנגדת ואחרות מנהלות איתה דו שיח, אבל דיון תרבותי שזה בהחלט מתקבל ולגיטימי. לעומת זאת, כשהיא מבקשת את זה בוואטסאפ, יהיו 7 בנות או תלמידות, כן, שהתנגדו ועוד 12 התעלמו לחלוטין מהבקשה הזו, שזה גם איזשהו דפוס ייחודי לוואטסאפ.
וכל זה קורה...
נדבר עליו
התעלמות כדפוס ייחודי.
כן, שעל זה תכף נדבר, שזה גם משהו נוסף שמצאתי בוואטסאפ, אם תרצו אני ארחיב. אני יכולה אולי לצטט פה איזה שני תלמידים שזה ימחיש את הממצאים. אז התלמיד אומר, בכיתה זה אני והמורה נטו, ובוואטסאפ אני לא באמת חייב לה משהו, אוקיי? שזה, אני חושבת, תמצית ממצא את מה שאמרנו כרגע.
למה הוא מרגיש בכיתה שזה הוא והמורה נטו? גם בכיתה אנחנו בעצם מוקפים בחברינו ובתגובות שלהם, לא?
אז זהו, מה שאנחנו מצאנו במחקר, זה שבאמת התלמיד חווה את התקשורת במרחב הפיזי, כן, בכיתה, כאיזשהו מרחב מאוד פורמלי, מחייב, יש גבולות ברורים, יש את שפת הגוף של המורה שהיא מאוד מאוד דומיננטית ומשפיעה, ויש גבולות ברורים ולכן הוא צריך גם להתנהל בהתאם. מצד שני, תלמידים העידו ברעיונות, שבוואטסאפ התקשורת נתפסת, את יודעת, זורמת, ספונטנית, מטשטשת גבולות בין המורה לתלמיד.
נכון, היא גם שוויונית יותר במבנה שלה. נכון, בכיתה בעצם הרבה פעמים המורה עומד מול התלמידים, בוואטסאפ כל אחד והקצה שלו.
בדיוק, שבהיעדר קשר עין, אז כל התקשורת שלנו משתנה. אני חושבת שאנחנו מכירים את זה גם כמבוגרים שמתקשרים. את יודעת, הרבה יותר נוח לך לפעמים לכתוב דברים בוואטסאפ מאשר לומר את זה פנים מול פנים.
אז מה השורה התחתונה? בואי, לא נרצה, כי שורה התחתונה, אני מורה, האם עליי לבסס את התקשורת עם התלמידים שלי על וואטסאפ, או שעליי להתנזר לגמרי מהעניין הזה, לשמור על התקשורת הקלאסית, ושבוואטסאפ יוכלו את הראש אחד של השני.
תהי להמר שהתשובה היא שם באמצע אברי.
בדיוק, אוקיי. אז תראה, להתנזר אי אפשר, כי זו גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה, אוקיי? זאת אומרת, כמו שאמרתי בראשית דבריי, הוואטסאפ הוא כבר בילד אין במערכת החינוך. אבל מה שכן הייתי ממליצה לאנשי החינוך, זה קודם כל לגבש איזשהו תקנון, אם זה ברמת המערכת של ההנהלה, או ברמה כל מורה והכיתה שלו, כן, לגבש איזשהו תקנון, איך מתנהלים בוואטסאפ. דבר נוסף, אני חושבת שהמורים לא צריכים, חייבים להכיר את היתרונות והחסרונות של הוואטסאפ, ולדעת שהם צריכים להעביר אך ורק הודעות טכניות, לא להיכנס למסע ומתן, לא להתחיל לדון, ולא לעלות נושאים ערכיים ומוסריים, כי זו בפירוש לא הפלטפורמה. זאת אומרת, אם הם עושים את זה, הם יורים לעצמם ברגל.
כמו שאומרים אצלנו, הפתרון המקסים נקרא רשימת שידור. שבה המורה יכול לשלוח לכולם את ההודעות, ואף אחד מהם לא יכול לענות לו.
הרבה יותר, הרבה יותר, הם יכולים לענות בפרטים, זאת אומרת, זה אחר, אין לך את היכולת הזו.
אין דיון.
יש יכולת כזאת
בהחלט, יש לי מעט שידור.
אני רוצה טיפה להרחיב, אם יש זמן לדבר על הדפוסי...
לא, אין שום זמן.
לצערנו אין, דווקא זה מאוד מסקרן, מאוד מעניין.
אבל נגמר הזמן.
אוקיי, אז אולי בפעם הבאה נמשיך. אני חושבת רק עוד מילה אחת שכן חשוב לי לומר ככה, זה תוכנית פחות יותר מיועדת למשפחה, ואנחנו כהורים אני חושבת שחשוב מאוד שאנחנו נגלה מעורבות במה שקורה בוואטסאפ של ילדינו, בין אם זה הוואטסאפ עם החברים שלהם, בין אם זה הוואטסאפ עם המורה, לראות מה אופי השיח, זה מאוד מאוד חשוב, ויותר מזה, לחנך אותם לנהל תקשורת חיובית גם עם המורים. זאת אומרת, לגיטימי לנהל דיון תרבותי, להבין למה המורה דורש ממני דרישה מסוימת, אבל צריך לדעת ללמד אותם להביע התנגדות בצורה בוגרת, תרבותית, בלי לערער על הסמכות של המורה.
אוקיי. Okay.
תודה רבה.
כך יהיה. רבקה פרינסמלר.
אגב, אני מברכת על המברכת על ההחלטה שקיבל האייטם הקודם, כן? ההחלטה שקיבל ראש עיריית
הרצליה.
הלוואי שגם אחרים ימשיכו ככה.
אני בטוח שזה יקרה. זה יקרה בגדול, אין ברירה. מודים לך מקרה לב.
תודה רבה.
כאמור, בחצי השני היום אנחנו עוסקים מהיום בענייני אהבה ועוד מעט נעסוק היום בענייני לב שבור ואיך מרפאים לב שבור. עם אחד הדוברים המבוקשים בעולם בתחום הזה.
בתחום הלב השבור.
כן, יש לו הרצאות בטד, הבן אדם נחשב, אם יש לך לב שבור, את הולכת לבן אדם, מדביק לך. אם את גרה בניו יורק.
ברור, להיות עם לב שבור בניו יורק זה יותר טוב מאשר להיות עם לב שבור בגוש דן.
כתבה מאיה טבת דיין פוסט בפייסבוק.
אנחנו בעניין חדש, כן?
כן, כן, כן.
עברנו עניין.
עניין אחר לגמרי.
אוקיי.
כתבה ככה, אמש העבירו את ביתי מקום בכיתה, התבאסה קשות ואמרה שהילדה שלי ידה מפריעה לה. פניתי למורה. המורה ענתה, אין שום בעיה עם הילדה השנייה. עניתי לה, יש בעיה עם הילדה שלי, לא טוב לה שם. המורה ענתה, אבדוק, אבל אני לא רואה מה הבעיה. מפה לשם היא שלחה למורה את המכתב הבא. אני כותבת לך שוב כי אני מאמינה שחשוב לומר דברים כאלה. הבוקר דיברתי עם ביתי, אמרתי לה שאת תשאלי אותה לגבי מקום הישיבה החדש ומה לנוח לה. אמרתי לה שאם היא תגיד לא נעים לי זה ככל הנראה לא יספיק. היא שאלה למה? כי בקנדה די היה בכך שלא חשים בנוח עם משהו כדי שמורה ינסה לשנות המצב. הסברתי לה שבישראל התרבות יותר דרמטית. חוסר נוחות זה לא תירוץ מספיק לכלום. ועוד ועוד. שלום מאיה.
היי מאיה.
שלום, שלום, צהריים טובים.
סופרת, משוררת, אם לשלוש ואגרת בקנדה 5 שנים. ושם, אז קודם כל אני שואל את עצמי, אחרי שאני קורא את העניין הזה, האם בקנדה טוב יותר?
מה פתאום, השתגעת? קודם כל, אם נתחיל את השיחה בקנדה טוב יותר, כולם מחבים את הרדיו.
לא, 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 אבל את כותב...
לא, מה פתאום, זו טעות, אנשים מאוד רוצים לשמוע איך יותר טוב בקנדה.
את אומרת שבקנדה, אם מישהו אומר, זה לא נעים לי, אז כבר כל המערכת מטפלת. היי, לא נעים לך. So?
גם באנגלית אמרת so, שמתי לב שהקנדים יבינו.
אבל זה בעיה, זה היה במבטא קנדי. כן, מאיה, סליחה.
קנדה לא טוב יותר, אבל אני חושבת שלכל מקום יש את הצרות שלו, וגם שם מן הסתם יש בתי ספר פחות טובים, כמו שפה יש יותר טובים. אבל כשיש משהו טוב ללמוד ממנו, אני אוהבת להתעכב ורגע להתבונן בו. והעניין הזה שלא לא לחוש בנוח, הביטוי הזה, הקנדה הם uncomfortable. יש לו הרבה מאוד משמעות אצלם בתרבות, כי אי נוחות היא מצב שלא צריך להשלים איתו, בשום סיטואציה. בזמן שיכול להיות שאצלנו אי נוחות היא הרבה פעמים מצב מוצא. ולא נוח, אז לא נוח. היה לו נוח, היה לו נוח, מעולם לא היה לו נוח, ועכשיו גם לא נוח. יש, אני לא רוצה לזלזל באי נוחות הזו, ולהגיד זה שום דבר וכל התרבות קופצת על הרגליים לעשות לילדים שיהיה נוח, אבל כן אני רוצה להקשיב לזה. על זה היה המכתב בעצם.
אוקיי.
אז לא לפרש את זה כאילו כמין פינוק כזה? זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים להגיד זה, מה שאיפרי ניסה לך לומר, זה כאילו וואלה, כן, לא נוח, תסתדר, תלמד להתמודד. האם הקנדים פשוט נגד התמודדות עם המצב?
קודם כל, לפעמים הם נגד התמודדות עם המצב. אני לא הולכת לנפס באדם לגמרי. אבל כשמדובר בילדים, בית הספר בקנדה, הבית הספר והבית הספר שאנחנו הכרנו, היו מאוד עוטפים וטובים. הם נתנו גב מלא, הם נתנו אמון מלא בילדים, והם היו איזו סביבה של מתיקות ועידון. דברים שאני פחות מוצאת פה. עכשיו, אני חושבת לאחור על המבוגרים שנתנו בי אמון, ושבזכותם הצלחתי בסוף. אמון בלתי מעורער בזה שאני יכולה משהו. אותם אני זוכרת עד היום. אני יכולה לתת את השימות שלהם עד היום. כן. מורים היו מבינים את החשיבות שבלתת גב אמיתי לילדים ואמון מלא, והסיפור של הבת שלי זה לא רק שישבה ליד הזה ילדה שפצפצה. כמה ימים קודם היא שכחה מחברת חשבון בבית. המורה כתבה שהיא לא עשתה שיעורי בית. ואז היא באה ואמרה לי, אבל אמא, אני עשיתי את השיעורי בית, מה היא כותבת שלא עשיתי? וניסיתי להסביר שפה מאמינים שתחמן, שזה דרך לתחמן. זה מקביל, יש לוויה לסבתא. בחזרה לשבת בכיתה, אין לוויות לסבתא באמצע היום. ושאלתי, אבל למה? ופה נתקעתי, ואמרתי לה, תחש, אין לי מחשג. אני לא יודעת למה לא מאמינים לך, אני לא מבינה למה, אני לא מבינה מה יוצא מלא להאמין. 5 שנים בקנדה קצת סובבו את המחשבה שלי, אנחנו מדברים על מקרה מאוד לא מזמיר, מאוד יומיומי, שכולנו חווינו, נכון? גם אתם אני מניחה, וכל מי שמאזין לנו. פשוט ששמתי את הפוסט בפייסבוק, נהיה דיון של מאות מאות תגובות ושיתופים, ואמרתי לה, מרגע, יש פה פצע פתוח. אנחנו כנראה רגילים, אבל לא מקבלים את זה. וזה מקום להתעכב עליו, למה לא לתת אמון בעצם בילד?
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, על באמת איך הישראליות והנורמות שלה, ונורמות התכמון, וזה בעצם חודרים חזרה פנים על הבסיס של החינוך.
ואולי מתחילים שם, כן. איכשהו הסביבה בספרית היא לא מוגנת מזה. היא מתנה לדבר הזה לחלחל גם אליה. ופה אני נורא מצטערת, כי אני מביאה את הילדות שלי לכאן, ואני רוצה שהן יהיו מבוגרות טובות. עכשיו, בקנדה, עצם זה שנתנו בהן אמון, לא הפך אותן לתלמידות פחות משקיעות, פחות טובות, פחות אמיתיות. הן כן הרבה פחות מלודרמטיות מחברים ישראלים, כי הן בטוחות שאם הן יגידו באמת משהו קטן, כמו הילדה הזו מדברת, לא טוב לי פה, אז המורה מיד תגיד, אוקיי, אוקיי, בואי נשדר שיהיה טוב לכולם. פה הבת שלי אמרה, רגע, אז מה אני צריכה להגיד לה בעצם? איך להתנהג? אבל זאת הצגה, היא באמת שאלות תם כאלה של ילדה.
היא כאילו לומדת לתחמן גם, היא לומדת את השיעור באיך לתחמן, באיך להגיד משהו אחר בעצם אולי. כן, איך לעשות דרמה.
להגיד,
נפצעתי, נפצעתי. אוקיי, כן.
כן, כן, עכשיו הייתה לנו בקנדה ילדה אחת שהייתה ככה מתעלפת, עושה את אותה מתעלפת על כל דבר. היא אומרת לי, אמא, מה, אני צריכה להיות עוררי, אני צריכה להיות הילדה ההיא? אמרתי לה, לא, חכי שנייה, אני אכתוב מכתב למורה, אולי נשארי.
המורה ענתה למכתב?
המורה ענתה מקסים, והיא בכלל מורה מקסימה. והיא אמרה מיד, אני, אוי ובוי לי, היא מיד תפסה את הראש ככה. היא אמרה, תגידי לה שוב ושוב ושוב שאני מאמינה בה, ושהיא נעדרת, ושלא יישבר לי כבר מזה. ואני עוצרת ומקשיבה עכשיו יותר. היא ממש הייתה פתוחה לזה. וזה מילא אותי בשמחה כזו, באיזו תקווה שכן, כן, המהפכות אפשריות.
כי מצד שני, הצד השני של המטבע הזה, הזאת, הזה, אלה, זה שגם בקנדה וגם בארצות הברית וגם בכל המערב, גדלים ילדים שלא מסוגלים לשאת שום הפרעה, ואם הם שומעים דעה טיפה לא מתאימה להם, אז הם מוטרדים, וכל הזמן צריך לרפד להם את העולם, והם הופכים להיות ילדים חלושים בתרבות נמחקת.
אני חושבת שזה קצת הכללה. אני אפילו לא יודעת...
אני בעד הכללות.
הכללה, מה זה... כן. ואני נגד, ואני לא יודעת מה כל הילדים שם. אני רואה מבוגרים שם אחלה, ומבוגרים שם פחות אחלה. וגם פה אני רואה מבוגרים אחלה ופחות, וכולנו היינו ילדים שיצאו ממערכות החינוך האלה. אני חושבת שכאן, מכמה תגובות שקיבלתי ואמרו, למה את לא נותנת את הילדות שלך להילחם, להיחשף?
כן, בטח דיברו איתך על עצם זה שאת בכלל כתבת והגבת, כי על זה עוד לא דיברנו, את פה ממש נכנסת פנימה, כן.
נכון, עכשיו אני מגדלת שלוש בנות שנודדות בעולם, שנחשפות יותר מכל ילד אחר שאני מכירה לתרבויות ולשפות. ההנחה שלי שהתפקיד שלי כאימא היא בעיקר לתת להם גב בלתי מאוער, ממש ככה. יש לי עוד הנחה שילדים בכלל לא צריכים להילחם, זה לא נראה לי נכון, בשום רמה. נראה לי שגם מבוגרים אולי לא חייבים להילחם, עד גבולות מסוימים, אולי אם מישהו בא לפגוע בך או תוקף אותך, אבל בטח לא חינוך ללחימה, ובטח לא דברים פשוטים כאלה, שמדובר על ה-well-being שלך, על איכות החיים שלך, בכיתה, 7 שעות ביום, 12 שנים, וואלה זה הרבה זמן. אני, אם לא טוב לי באוטובוס, אני מחליפה מקום. זה נראה לי נורא בסיסי, שלחנך אותה, שימי לב מתי לא נוח לך, ותזוזי משם. כרגע זה בידי המורה, אם היא תזוז או לא, היא לא עצמאית, היא עוד ילדה, אז היא פונה ללב המבוגרים, נכון? כן. מה תפקידנו כמבוגרים פה? כשילד בא ואומר, לא נוח לי במקום שאני נמצא. האם אנחנו דורשים מצוקות ענק, או שמספיק שלא נוח והוא מביע את זה?
אני אוהבת את קריאת התיגר הזו על גדלו ילדים קשוחים למציאות קשוחה, מאיה, זה נחמד. טוב, אנחנו מעדיפים ילדים חמודים בתוך מציאות חמודה.
בטח.
אם זה יצליח לנו.
טוב, מאיה, תוות. מאיה תוות דיין, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם. להתראות.
ובהצלחה לאביגיל.
שלום. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך חצי שעה על לב שבור. ואיך מתקנים אותו? תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
סטודנטים, נעים מאוד. אני מיידלה. חושבים ללמוד בירושלים? רוצים לדעת על מלגות? שנה ראשונה חינם? מגורים? עבודה? על שילוב קורסים מכמה מוסדות אקדמיים?
מיידלה תיתן לכם את המידע העדכני על כל מה שקורה ואפשרי בירושלים.
בואו לבלות איתי בכל יום חמישי ב10 שקלים בלבד. הבירה עליי.
מיידלה, ירושלים.
חפשו מיידלה בגוגל או בפייסבוק.
קניתי לי רחפן, פן, פן, מטיסות תושב וחן. רחפן, פן, פן.
יש לכם רחפן, תענו. כדאי שתדעו, בישראל, כמו בעולם, יש כללים להטסת רחפנים במרחב הציבורי. למשל, אסור להטיס רחפנים מעל אנשים או בקרבת אזורים רגישים ושדות תעופה. היכנסו לאתר רשות התעופה האזרחית ותלמדו איך להטיס רחפן בלי לעבור על החוק.
רחפן!
רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
מה תצטרך אוכלוסיית העולם בשנת 2050? מקורות מזון חדשים? מים צלולים? אוויר נקי מזיהומים? מה שברור הוא שאוכלוסיית העולם צריכה כבר היום אנשים שיודעים לשמור על הטבע. האוניברסיטה העברית מזמינה אתכם לשמוע על לימודי האגרוטק, פודטק, ביוטק ואיכות הסביבה. ביום הפתוח בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות. שישי, 15 בפברואר, 9 בבוקר. הטבע צריך אנשי הייטק שמבינים אותו.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
במסגרת השבוע שבסופו יצוין ולנטיינס, יום האהבה של עובדי כוכבים ומזלות, אנחנו נייחד...
אתה בעד להעביר את זה פה לעונה הפחות מיוזעת? כי זה מה שקורה פה לאט לאט, שאנשים אומרים, מה, אי אפשר לעשות את זה בטו באב, שכן אנשים הם...
מה אכפת לי?
הם מיוזעים ומסרוכים, ולא רוצים לצאת לקרמים, אז העבירו את זה לחורף.
לא אכפת לי, אני לא חוגג לא בטו באב ולא בוולנטיינס, זה...
רומנטיקן מקסים היית וכזה תישאר.
בדיוק, תמיד הייתי.
כן.
ואנחנו מדברים היום על שברון לב, דבר שאני מניח שקורה לכל אדם.
אם הוא נורמלי.
אם הוא נורמלי ולא מצא את אהבת חייו על הבומבה הראשונה, יש אנשים שפוגשים את בן או בת זוגם בתיכון ומתחתנים איתם וחיים בטוב, אבל מי שיוצא לדרך למציאת בן זוג או בת זוג, ברוב המקרים יקרה להם הדבר הזה שהם
רוצים. גם מי שמצא את אהבת חייו בתיכון, עוד מתי שהוא יכול להישבר לו הלב.
אני זוכר את עצמי יושב באוטו, מתחת לביתה, רואה את הצללים על הווילון, מבין שכבר יש שם מישהו אחר, שעה 4 בבוקר, אין...
כן.
אוף, מחריד. מחריד, תחושות מחרידות, באמת, אובדן.
כן, למרות שזה שהיית באוטו, זה מעיד על המצב טוב. יש אנשים שהם נכנסים למיטה ממש כמו במחלה, וזהו, ולא יוצאים, אין השבועות רבים.
היית צריכה לראות את האוטו. יצא ספר.
כן, איך מרפאים לב שבור.
של דוקטור גיא וינץ', הוא פסיכולוג קליני, מחבר הספר איך לרפא לב שבור. הוא קם בשבילנו נורא נורא מוקדם, בסוף שבוע בניו יורק. שלום גיא, מה העניינים?
שלום.
שלום, שלום.
התעוררת הרגע כאילו? שלג בחוץ?
לא, כאילו.
שלג בחוץ?
לא, שתיתי קפה.
יפה.
סליחה?
שלג בחוץ?
לא, וגם אין שלג בחוץ.
וואלה, תראה מה זה.
שום דבר מהתמונה שציירת לעצמך לא קורה.
יופי.
בואו נקרא כמה שורות קצרות מתוך תחילת הפרק השני. שברון לב הוא שודד, הסבל הרגשי שהוא ממית פולש למחשבותינו, שובה את תשומת ליבנו, לוחד את יכולת הריכוז שלנו ומשתלט על הכרתנו. כמו חור שחור שמושך אליו הכל, כל מה שאנחנו רואים ועושים נחווה עכשיו ביחס לליבנו השבור, נצפה מבעד לעדשות האובדן שלנו. אין מפלט מהכאב הרגשי, והלחץ בחזה אמיתי כל כך, עד שההרגשה היא כאילו הלב באמת שבור.
גיא, תגיד, מה בין שברון לב לבין אכזבה רומנטית?
אכזבה, אני חושב שזה פשוט באינטנסיביות. אכזבה זה דבר שנשמע הרבה פחות חמור מהשברון לב, וודאי מהתיאור של, שלך באוטו בצעירותך, אבל אכזבה, באמת, זה לא קורה, אז עשיתי לה לייק והיא לא עשתה לי בחזרה. זה יכול להיות מאכזב. שברון לב זה באמת דבר מאוד אינטנסיבי, דבר מאוד משתק, דבר שפוגע בנו בצורה מאוד חריפה ולאורך זמן.
והכרחי שתהיה מערכת יחסים לפניו מאיזשהו סוג?
אני, לא, כי אני גם מתאר בספר מישהי שעברה שברון לב אחרי דייט אחד. זה ממש תלוי בנסיבות ובציפיות ומי הבן אדם ומה קורה בחיים שלו ומתי זה קורה ומה ההשלכות, זה פשוט שונה מאדם לאדם.
אוקיי, הספר שלך נקרא איך מרפאים לב שבור, יש לך גם הרצאות בטד בעניין הזה ואתה נחשב באמת סמכות בינלאומית בתחום. תן לנו בקפסולה את עיקרי תורתך, כי אני מניח שיש בין המאזינים אנשים שכרגע נוסעים באוטו, או יש להם מישהו בבית שיש לו לב מרוסק. איך יוצאים מזה?
אז יש שני קטגוריות של דברים. יש את הדברים שאנחנו צריכים להימנע מלעשות, ויש את הדברים שאנחנו צריכים לעשות על מנת להתרפא. ועם הדברים שאנחנו צריכים להימנע מהם, המטרה שלנו, שהלב שלנו שבור, הוא להוציא את הבן אדם הזה, מי ששבר את הלב, להוציא אותו מהראש שלנו. זאת אומרת שאנחנו נחשוב עליהם פחות ופחות, וכשנחשוב
עליהם... וזה נורא קשה, נורא קשה, נורא קשה בעידן הרשתות החברתיות, כי אתה יכול תמיד שנייה להסתכל מה הוא עשה, מתי הוא התחבר לוואטסאפ האחרונה.
אתה, נכון, אתה אומר בדיוק נכון, הרשתות החברתיות הן איום מאוד גדול לכל מי שיש לב שבור, ואחד הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לא לעשות זה לחפש אותם ולהיות בקשר איתם ברשתות החברתיות האלה. אנחנו צריכים באמת לחסום ולעשות unfriend ו-unfollow לפחות זמנית לבן אדם, כי ככל שאנחנו מסתכלים ורואים את הבן אדם בכל הרשתות האלה מתנהל כרגיל, זה פשוט יכאב יותר ויעריך יותר את הזמן שיקח לנו להחלים.
אבל זה לא שהרשתות או העידן הזה החמיר את שברונות הלב, הם היו כאלה, בואו נקרא קצת ספרות והיסטוריה ונגלה שהיו שם שברונות, שברונים קשים מאוד, זה אולי מחמיר את הסימפטומים ואת הפסיכוזות. אני חושבת.
זה לא רק נכון, וזה יותר חמור מזה, זאת אומרת, הרבה אנשים גם מגלים שהבן אדם כבר לא איתם, דרך נקרא הרשתות החברתיות, הם רואים, זאת אומרת, יש אנשים, ועבדתי עם אנשים כאלה, שהודיעו להם שהם כבר לא במערכת יחסים, על ידי זה שאמרו שהסטטוס ישתנה בפייסבוק, ואפילו לא זכו לטלפון או לטקסט. אז הרשתות החברתיות באמת זה מין, זה פתח לנו איזשהו פתח לעולם של הבן אדם השני, ואנחנו צריכים באמת שאנחנו רוצים להתרפא ולעבור הלאה. חשוב מאוד שנחסום ושלא נהיה בכל רגע פנויים להסתכל בכל הדברים האלה.
אבל מה עושים עם התחושה עצמה, עם הדיכאון הכבד, עם הרצון לא לצאת מהמיטה, עם חוסר היכולת לעבוד, לאכול, לטפח במידה מינימלית את המראה, וכל העניינים האלה שהולכים יחד עם לב שבור?
נכון, אז השעות הראשונות והימים הראשונים באמת מאוד מאוד קשים, ואנחנו צריכים תמיכה חברתית בזמן הזה, ואנחנו צריכים באמת לחשוב ולהגיע לאיזה שהם החלטות ומסקנות לגבי מה קרה לנו ולמה זה קרה, אבל זה הימים הראשונים.
כן, רגע, בימים הראשונים אנחנו צריכים להגיע למסקנות לגבי למה זה קרה, אנחנו צריכים רק לשכב במיטה ולייבב ולא לחשוב על שום דבר?
אנחנו לא, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו גם חושבים כל הזמן, אנחנו גם מדברים עם כל מי שסביבנו לגבי אבל היא אמרה ככה, אבל הוא אמר ככה, אבל היא עשתה והוא עשה, ואנחנו מנסים באמת, זה מה שקורה לנו, אנחנו מנסים להבין בימים הראשונים למה זה קרה לנו. אנחנו צריכים גם לחשוב על איך להתרפא ולעבור הלאה. אז א' צריך להגיע לאיזושהי מסקנה, ואין לנו את כל המידע תמיד, אנחנו צריכים פשוט לקבל איזושהי מסקנה לגבי, אוקיי, אז זה לא יצא, אז באמת הם לא מספיק אהבו, אז הם חזרו לבת זוג הקודם או לבן זוג הקודם, זה לא משנה כל כך מה, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי הבנה בסיסית, והרבה פחות חשוב שההבנה שלנו תהיה מדויקת, מאשר שפשוט נסמוך על זה שבסדר, זה מספיק הסבר, אני לא צריך את ההסבר הפסיכולוגי המדויק, גם לא יהיה לי וגם אין לי צורך בזה, צריך לקבל איזשהו הסבר של אוקיי, אז זה לא יצא, על מנת להתחיל לקבל את המציאות שאוקיי, זה לא יקרה, זה לא, אין תקווה, וזה לא, הם לא יחזרו אלינו, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מה קורה לנו עכשיו, אנחנו לבד, איך אנחנו עוברים הלאה ועוברים את הכאב ומוצאים את הבן אדם הבא. ופה יש פשוט עניין של שיקום פסיכולוגי שאנחנו צריכים לעבור.
יש הרבה אנשים שמשפילים את עצמם במהלך האירוע הזה, ומנסים להחזיר את האהבה הנמלטת בכל מיני שיטות מגונות. זה לא עובד אף פעם, אני מניח.
א', זה לא עובד, ובית אנחנו באמת, אנחנו משפילים את עצמנו, אנחנו פשוט נואשים בתקופה הזאת, ואנחנו עושים כל מיני דברים שהם כל כך לא, שאנחנו לא עושים אותם בשום מצב אחר, באמת משפילים את עצמנו, זורקים המון כסף על הכרטיס לחול בשביל להפתיע אותם, למרות שאמרו לנו שהם לא רוצים שנבוא, עושים כל מיני מחוות גרנדיוזיות, ובאמת אנחנו שואלים גם את עצמנו, כשאנחנו עושים את זה, מה קורה לי? האם אני ממש כבר מטורף מזה? זה כל כך לא טיפוסי לי, אנחנו מתנהגים באמת צורות מאוד מאוד לא טיפוסיות ומאוד נועשות ועושים מחוות ממש כאילו מטורפות.
שעד לרמת הסטוקינג הם חלק שאולי דווקא יפה במשהו אנושי. לא היינו רוצים לפסול את כל הקשת הזאת, לא? התנהגויות, כן, גרנדיוזיות, מחוות, התרפסות מוחלטת, שכיבה על שטיח הכניסה, כל הדברים האלו, זה דברים יפים.
אלה דברים יפים בסרט,
בסרט
כי תמיד
בדיוק.
בסרט אחרי הקטע הזה יש את הקטע החיובי והטוב והשמח. בחיים אחרי הקטע הזה פשוט באה המשטרה ומפנה אותך, אז זה הרבה פחות יפה.
בוא נדבר רגע על תסמונת הלב השבור, אבל על ההיבטים הפיזיים היותר חמורים שיכולים להגיע.
אנחנו יודעים שבמוח מה שקורה לנו זה תסמונת גמילה. אנחנו חווים את אותם הדברים שחווים אנשים שמכורים להירואין למשל, שאין להם את הסם או לקוקאין ואין להם את הסם. אנחנו חווים את אותה הרמה של הצורך העז, של הנואשות, של שכל דבר אחר לא משנה לנו מלבד לקבל חזרה את האהבה שנלקחה מאיתנו. ואם אנחנו מסתכלים על מישהו שהוא מכור להירואין ומסתכלים על ההתנהגות, אומרים לו בסדר, אנחנו מבינים את התנהגות המטורפת הזאת, כי יש פה מישהו שהוא מכור להירואין ועכשיו עובר תסמונות גמילה. אנחנו צריכים להבין שזה מה שקורה לנו, שהלב שלנו שבור, אותו הטירוף, ובמוח זה נראה מאוד 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 דומה. עכשיו
עשו MRI וראו שזה ממש אותו דבר, נכון?
זה ממש מאוד מאוד דומה. זה לא 100% זהה, מאוד 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 דומה. ואנחנו צריכים להבין את זה, כי זה פחות יסביר לנו את היצרים שעוברים לנו, את המחשבות שעוברות עלינו. זה פחות ייתן לנו קצת להבין מה קורה לנו. ואנחנו גם לא כל כך מבינים מה קורה לי בקטע הזה. זה כל כך מוזר. כן.
מילה אחרונה, כי יש לנו עוד שיחה. אנשים שנמצאים סביב לאנשים עם לב שבור, בדרך כלל מאבדים סבלנות נורא מהר לעניין הזה. טוב, יאללה, הוא לא רוצה אותך, בואי נתקדם.
כן, תראה, אנחנו מאבדים סבלנות בגלל שכבר שמענו את הסיפור הזה 20 פעם, אני לא רוצה לשמוע עוד פעם, אני לא רוצה עוד פעם לעבור לדבר האחרון שהוא אמר לך, ואיך לנתח את זה, ואם הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה, כי אתם כבר 3 חודשים לא ביחד, אז אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. אז באמת יש אנשים שמאבדים סבלנות, אבל אני חושב שמאוד חשוב התמיכה החברתית, זה אחד הגורמים שאנחנו יודעים במחקר שמאוד עוזרים לאנשים, אז אפשר להגיד להם, אני אשמח להיות תומך, את הסיפור הזה הספציפי, אני לא כל כך רוצה לשמוע בפעם ה-20, אבל אני יכול להיות תומך בדרכים אחרות, אז אני אשמח להיות תומך, רק את הסיפורים, לא לחזור אליהם 30-40 פעמים, וגם לפזר את זה, יש לנו הרבה חברים, אז לא ללכת לאותם 2-3 חברים כל הזמן, כי באמת עליהם זה עול מאוד גדול. לנסות לפזר את זה לבין שאר החברים במשפחה.
ושאר העצות הטובות לאיך מתמודדים עם לב שבור, הרי הם בספרך שמתפרסם עכשיו בעברית, למרות שהוא כבר התפרסם באנגלית קודם, איך מרפאים לב שבור. גיא וינץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום.
תודה.
בואי נקריא לך משהו. תור של רוני שנקמן. זה רק חתיכה קטנה. לילדה שלי נשבר הלב, ואני רק רציתי לתפוס את אותו בחור, לתפוס אותו בחולצה ולצעוק עליו, שאיך הוא יכול לוותר על ילדה כזו? הילדה הכי יפה בעולם, הכי חכמה בעולם, הילדה הכי טובה והכי אוהבת. רציתי ללטף לה את הראש, כמו כשהיא הייתה ילדה קטנה, לספר לה סיפור עם סוף טוב. רציתי לקחת את הכאב שלה ולהעביר אותו אליי, לעשות הכל כדי שהיא תחייך, כדי שהיא לא תבכה. זה על הורה, על אבא, שבעצם רואה את הלב של הבת שלו נשבר, ויודע שהוא יצטרך, שיצטרך לעבור את זה, כדי לצאת מצד שני.
עמוס מיתר, פסיכולוג קליני, שלום.
שלום לכם.
Hey. מה אנחנו עושים כשהילדים שלהם הלב, שהילדים שלנו הלב שלהם נשבר? אנחנו לא יכולים, אנחנו לא, את זה אנחנו לא יכולים לתקן בשבילם.
לא, אנחנו גם לא אמורים לתקן להם את הלב, כי באמת אין לנו דרך לתקן. אני חושב שהדבר הכי ראשוני זה פוגע לנו בלב, כשאנחנו רואים את הלב שלהם שבור. אז למעשה אנחנו עסוקים בעצמנו באופן אוטומטי. ופה צריך לדעת שלמעשה העיסוק בעצמי בוודאי לא עוזר לילד שלי, ואני רק מגדיל את הכאב ושם עליו גם את הכאב שלי וגם את הכאב שלו. וכדי שיהיה איזושהי דרך לילד, לילדה, להתמודד עם הכאב הזה, הם צריכים לראות שאנחנו מתמודדים עם זה באופן סביר, יעיל, טוב. ואולי כדאי להכניס בכלל משהו שהוא מושג ראשוני, שאהבה היא לא הסוף, היא ההתחלה. ויש משהו שהוא מעבר לאהבה. זאת אומרת, היא לא הכל. כי ברגעים האלה של הלב השבור נראה שהאהבה היא הכל ושלא נשאר ממני כלום ואני למעשה בלבד שלי ואני לא רואה שום פתרון. ואני חושב שאם יש הבנה שהאהבה היא לא הכל ושיש משמעות ושיש עשיית הטוב ושיש אכפתיות ושהערך של האדם הוא הרבה יותר מכמה שאחרים אוהבים אותו, הוא קודם כל הרבה, הוא נובע מכמה הוא חי בשלום עם עצמו וכמה הוא אוהב את מי שהוא, וכמה הוא יכול לשאת את מי שהוא, את מה שהוא לא אוהב בעצמו, אז זה כבר דברים שלא קשורים לחוץ, הם קשורים לבפנים, לבתוכו של הבן אדם, וההורים יכולים להעניק את זה לילד שלהם, שזה קורה לו, אם הם יכולים להיות שם.
כן, זה כל דברים שצריך להכין מראש, כי כשהלב כבר שבור, שום דבר עם מה שאתה אומר, הרגשתי ממש איך זה מחליק ממני החוצה, בעודי עם לב שבור. אין דבר כזה אהבה עצמית, אין, כל הדברים האלו נעלמים.
אבל מה זה גם אהבה זה לא הכל? הוא הלך!
נכון, אבל זה בדיוק העניין שאנחנו עושים איזה דרמה מאוד מאוד עולה, וזה כואב מאוד מאוד מאוד, וזה דורש הכנה, כי ההורות, אנחנו מדברים עכשיו על ההורים, כן, על מצב ההורים, איך מתמודדים עם הילד. אז הילד יכאב לו, ברור, אבל מה הוא צריך ממני באותו רגע? מה הדבר הכי טוב שאני יכול לתת לו? ואם תהיה בי הכנה, ותהיה בי מודעות לזה שהדבר הזה יכול להתרחש, ואני אבוא לזה בשל. אתם יודעים, יש סיפור כזה מהבודהיזם על ג'וג'דאוג'ו, שהוא קפא בשלג. והוא צעק, עזרו לי לקום. ועבר שם נזיר שנשכב לצידו, וג'וג'ו קם והלך לדרכו. ואני חושב שיש משהו בלהיות עבורו, בלשרת אותו, לא לתקן את זה, לא לייעץ לו, לכבד בתוך תוכי את הכאב שיש לי כהורה, ואת הכאב שיש לילד שלי, אז כבר אני מעניק לזה משמעות אחרת, שזה לא איזה אסון קולוסלי שאני חייב לתקן את זה וחייב לשנות את זה, כי אחרת מה יהיה? לא, זה לא. ואני רוצה לכבד את הכאב הזה. שזה כבר נותן לילד הרגשה שהוא לא לבד שם, זה קודם כל,
אני אציע מילה אחרת במקום לכבד, זה מתוך מה שאני לומד כרגע בלימודיי, לארח את הכאב. לארח את הכאב. לארח את הכאב, להבין שזה אורח. הוא בא, הוא גם ילך. לארח אותו בחום, בשמחה, לתת לו את כל מה שהוא צריך.
נגיש לו פיצוחים?
נגיש לו פיצוחים, אחר כך הוא ילך.
אני דמיינתי בכלל אותי יושבת, נגיד, לצד מילדיי, ופשוט מטנפת על צד ב', יעני, וואו, מה שמה?
לא, זה לא
עוזר. דברים, עד שהוא הופך לדמות דמונית, שאיש לא מעוניין בו, ולא.
זה רק מחמיר הבעיה בעיניי.
אני לא יודעת.
אולי יהיו מקרים קטנים שזה מעטים, שזה יעזור, אבל למעשה זה, הילד יבין באותו רגע שאין לי כלים, ואני הופך טעו לשטן, ואז בסדר. אז אין מלא, ואני מבין שקודם האדם שדיבר לפניי, דיברתם על מצבים שבהם, אפילו אם זה שטן, עדיין קיימת משיכה עצומה, למרות הפגיעות. ולא תמיד זה עוזר, הדבר הזה, או רוב המקרים, זה לא עוזר. אני מסכים עם הלארח, אני ממש משתמש בביטוי הזה גם, ואני חושב שברגע שאני מארח את הכאב, אז הוא לא בעל הבית שלי. אז אני מפנה לו מקום, ואני יכול להסתכל עליו, ואני יכול להתבונן בו, וכשאני מתבונן בו הוא קטן, הוא לא נשאר באותה עוצמה, ואפשר להתחיל לפתוח ולמצוא אופציות בתוך הכאב, שאם הוא שולט בי והוא בעל הבית שלי, אין לי שום אופציה. אני מתמסר לו, ואתם יודעים, יש מקרים לא מועטים של שנות כאב, שבהן נוצרת סימביוזה של הכואב עם הכאב, ובסימביוזה הזאת יש גם משהו מאוד נעים. וככה מסתכלים על העולם, וקשה מאוד להתפרד, ואז ההתמכרות הזאת. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו רוצים שיהיה כבוד, אפשר יהיה להריח, ותהיה איזושהי נדיבות של ההורה לעצמו, גם אם הוא חש את ה... שכאילו איזשהו איבר מאיבריו נפגע. כי הרי התחושה הזאת של הקניין שיש לנו על הילדים היא עצומה. ואנחנו לא יכולים באמת לשחרר את זה באופן אפילו חלקי. אז איזשהו איבר נפגע בתוכנו. ואני חושב שאם נסתכל על זה, ונבין שכן, שזה קורה, ואנחנו מגיבים מהמקום הזה, נוכל להביא מודעות אחרת. כי לא מדובר בי, מדובר בילד. ואם מדובר בילד, אני חייב איזשהו ריחוק מסוים מהילד עצמו. ריחוק לא במובן של ניכור, אלא במובן של להפשיר
בטריטוריה. אי הזדהות. זה לא קרה לך, זה קרה לו, וזה גם לא קרה לו. זה פשוט קרה.
נכון.
טוב, נותרתי עם המון שאלות, אבל בפעם הבאה. אם אני יכולה, נגיד, לשבור את הלב של הילד שלי מראש, אני, ואז הוא יהיה פחות פגיע אחר כך, אבל...
אין חיסון.
לא, אין חיסון.
עמוס מיתר, פרוסירולוגי, תודה רבה לך.
תודה רבה, עמוס, להתראות.
נעמה שוחט, עורכת ראשית, תודה רבה לך. איתמר אוחנה לב, עורך משנה, תודה רבה לך. נוגה סמדר ואלה אדרי, מפיקות, תודה רבה לכן.
ואהבה לכולם.
אבו, טכנאי, תודה רבה לכולכם. להתראות שרון.
שלום, אברי.
שלום, יום טוב שיהיה לכם.
ביי.
בחסות אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה! הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, היום באולפן איתנו הדוקטור פנחס עופר, איש מרכז גלילי לחקר כוח המגן, ההגנה, חוקר הציונות, היישוב היהודי החדש בארץ ישראל, איש הפלמ"ח. שלום לך, הדוקטור פנחס עופר.
שלום וברכה.
אנחנו רוצים לשמוע ממך על ההיבט העברי, משבצת.